טוב, אנחנו ממשיכים את פרשיות השבוע, ומה שאנחנו מוצאים בפרשות של ספר בראשית, אנחנו מוצאים הרבה דברים מעניינים ונושאים מרתקים, וכמו שהרבה פעמים אמרתי, זה לא סתם נקרא תורה מלשון הוראה, שהיא מורה לנו את הדרך, היא הווייז שלנו, היא הנביגיישן שלנו. הרבה פעמים אדם מחפש איזה מקום והוא לא יודע להגיע, אז ממילא הקדוש ברוך הוא זיקה אותנו שבדור הזה יש לנו ווייז, אז שמים את הכתובת ואת הזיפ קוד או whatever it is, ואז הוא אומר לך, פני ימינה, פני שמאלה, עשה פרסה. לפעמים קצת נתקע לו, ימינה, ימינה, ימינה. אבל בסוף אתה מגיע, you find your final destination, ואז ברוך השם אתה מגיע לדסטינשן, נמצא בצד ימין, ושלום על ישראל. ככה התורה שלנו, התורה אומרת לך, פני ימינה, פני שמאלה, על, פן, ישמר, ייזהר. וככה התורה מדריכה אותנו ללכת בדרך אשר נלך בה ובמעשה אשר נעשה. מה שמעניין שהפרשה של השבוע פותחת בשרה אמנו במיטה שלה. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון, בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אברהם אבינו היה בצער גדול שאשתו הצדקת נפטרה. היא זאת שליוותה אותו, היא זאת האישה הגדולה, איך כתוב על אברהם, האיש הגדול בענקים. אז אם הוא האיש הגדול בענקים, אחרי כל גבר מצליח, עומדת אישה מצליחה, וכמובן שרה אימנו מיותר ממנה, שהייתה כבר זקנה ובלה בתשעים, ולא האמינה בכלל שהיא תקבל הריון, ותצחק שרה, ותצחק שרה בקרבה, תאמר, אחרי בלותי תהיה לי, הייתה לי עדנה ואדוני זקן. רש"י כותב, פולט, תוכן ולא פולט, אפילו זרע לא היה לאברהם אבינו, היה כל כך זקן, כלום לא יצא ממנו. והקדוש ברוך הוא מקפיד, מקפיד, למה זה צחקה שרה? מה את צוחקת? מה, אתה יפלה דבר מהשם? אני לא מבין, אבל מה הקפד על שרה שהיא צוחקת? הרי גם אברהם, פרשה לפני זה, גם הוא צחק. ויפול אברהם ויצחק, על בן 100 שנה תלד, והבת, ושרה הבת 90 שנה תלד, גם הוא צוחק. אז למה על שרה יש טרוניה? שהקדוש ברוך הוא אומר לשרה, לאברהם, למה אשתך צוחקת, אה? מה, היא לא מאמינה? היפלה מהשם? אבל שבוע שעבר, בפרשה של שבוע שלפני כן, כתוב, ויצחק אברהם ויאמר, הלבן 100 שנה יוולד בן, השרה הבת 90 שנה תלד בן, גם הוא צחק. למה יש טרוניה עליה ואין טרוניה עליו? שאלה. יש בזה האמת שכמה וכמה תירוצים יש בזה. יש מי שתירץ שהוא שמח, אבל היא גיחיכה. אברהם, כשהוא אמר על בן 100 שנה, הוא אמר את זה בלשון פליאה, באקסייטמנט. היה ברור לו שאם השם אומר, הוא אמר ויהיו ציווה ויעמוד. אם הקדוש ברוך הוא אמר, אז ככה יהיה. אמר, וואו, על בן 100 שנה ילד. השרה בת 90 שנה תלד, איזה יופי. לא, הוא לא אמר את זה בלשון של תימה או הסתפקות, על בן 100 שנה, על הבת 90 שנה. הוא אמר את זה, וואו, על בן 100 שנה ילד. אז הוא אמר את זה בהתפעלות, בהתרגשות הנפש. אבל היא, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, היא גם צוחקת על עצמה, גם צוחקת על בעלה, היא מגחכת, היא לא מאמינה, לכן עליה היה טרוניה, שהקדוש ברוך הוא אמר, למה זה אתה תשחק שרה, ולעומת זאת על אברהם לא היה. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, כותב המשך חוכמה, שזה לא דומה. כי הוא שמע מהשם, השם אמר לו שהוא יקבל בן. כי ביצחק, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה, והוא אמר לו, אתה תלד, אתה תקבל, אל תדאג. הוא אומר לו, מה תיתן לי? מה אתה נותן לי? והלא בן דמשק ביתי הוא דמשק, בן משק ביתי הוא דמשק אליעזר, הוא יורש אותי. לא שווה לי כלום החיים האלה, אם אין לי ילד שירש אותי, שאני אלמד אותו, שיראה לו את הדרך אשר ילך בה, את המעשה אשר יעשה. לא שווה לי כלום. ואז הקדוש ברוך הוא מודיע לו, אתה תקבל בן. ואז אברהם אבינו היה שמח, קדוש ברוך הוא הבטיח. אבל שרה, כשהיא שומעת, היא שומעת את זה ממלאכים. ולכן, כשהיא שומעת את זה מהמלאכים, אז ממילא היא מגחכת, היא לא מאמינה. אברהם, לא היה לו בעיה לו להאמין, כי השם אמר, אז אם השם אמר, יפלא מהשם, ואברהם אמר את זה באקסייטמנט, בהתרגשות. אבל שרה היה לה סקפטיות, בגלל שהיא שמעה את זה ממלאכים, אז היא אמרה, יכול להיות זה כן, יכול להיות המלאכים, לא הבינו, כן הבינו, בעיות תקשורתיות. ברוך השם, בסוף זה עלה והצליח. יש מי שאומר ששתיהם צחקו משמחה. גם אברהם שמח, גם שרה שמחה. רק מה ההבדל בין אברהם לשרה? התזמון, הטרוניה. הוא צחק בלי לראות סימנים. איזה יופי. אני ילד, למרות שאני זקן. אז מגיע לו יש כוח, מגיע לאברהם אבינו ישר כוח, יש לו אמונה, כי הוא לא היה לו, לא היה לו, לא היה צריך לראות סימנים. אבל שרה לא שמחה ולא צחקה עד שהיא לא פרסה נידה. רק אחרי שהיא פרסה נידה וראתה, וואו, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. ואדוני זקן, מה זה עדנה? זה נידה. היא כל כך שמחה, אז עכשיו את צוחקת? מה קרה? אם לא ראית, לא האמנת? היית צריכה לשחוק בכל מקרה. הגמרא מספרת בבא בתרא בדף עיני על איזה אחד שהיה הולך במדינת הים. ולמה הלך למדינת הים? כי הגיע לרבי יוחנן. סיפור ידוע. וכשהוא הגיע לרבי יוחנן, הגמרא מספרת שמה שרבי יוחנן דרש שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות אבנים גדולות בירושלים ולהעמיד אותם על שערי ירושלים. זאת אומרת, לעתיד לבוא, החומות של ירושלים כבר לא יהיו אבנים בלות, אלא יהיו איזמרגדים, הגמרא אומרת שמה, ושמתי כתחות שמשותיה וכל שערי לבני אקדח, יעלומים, איזמרגדים, כל האבנים של ירושלים, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות את חומות ירושלים, מאבן, ספיר, נופח, יעלום, כל החומות של ירושלים. אז ככה דרש רבי יוחנן. עמד איזה תלמיד אחד ואמר, מה זה? זה מה שהרב דורש לנו, סיפורים והאגדות? אומרת הגמרא, לימים הפליגה ספינתו בים, בן איש חי כותב חזר בשאלה. אמר, יאללה, אלה רבנים עם הסיפורים שלהם, הפליגה ספינתו בים, והראו לו בחיזיון מלאכים שמחוקקים אבנים 10 ברום 20, אבנים ענקיות. שאל אותם, הללו למי? אמרו לו, לחומות ירושלים, שקרובה גאולתי לבוא וצדקתי להיגלות. עוד מעט הולך הקדוש ברוך הוא לשים את זה בחומות של ירושלים. מיד אומרת הגמרא, חזר אותו תלמיד לרבי יוחנן לבית המדרש, נשק את רגליו, אמר לו, דרוש רבי דרוש, כי לך נאה לדרוש, כאשר דרשת, כן ראיתי. אמר לו, אם לא ראית לא האמנת, מלגלג על דברי חכמים, אתה נתן עיניו בו ועשהו גל של עצמות. אתה רואה שאם חזל אומרים משהו, לא צריכים להוכיח לך, בוא תוכיח לי שיש חיים אחרי המוות, אז בוא נתחיל להתפתל. יש סיאנסים, יש דיבוקים, יש אנשים שמתו מוות קליני וחזרו, יש כל מיני תרחישים של אנשים שלא שכחו את הזיכרון שלהם, אז חזר להם הזיכרון למרות שהם חיו בגלגול. איך אתה רואה איזה ילד ערבי בן 4 מדבר אנגלית עם מבטא בריטי? איך זה קיים? אז אתה מנסה לחפש כל מיני תסמינים כדי להוכיח את זה. ריק. עד שלא ראית, לא האמנת, מה אתה צריך למות כדי לראות? אותו דבר להבדיל אצל שרה. מה קרה? שרה צחקה משמחה, ידע, השם יכול לעשות הכל. אברהם צחק משמחה, השם יכול לעשות הכל, אבל אברהם צחק בלי לראות סימנים. שרה, כדי לצחוק, כדי לקבל איזה אקסייטמנט, אני עומדת ללדת, היא צחקה רק אחרי שהיא ראתה נידה, רק אחרי שפרסה נידה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. מה, בלי זה לא יכלת לצחוק? איך ששמעת את הבשורה שאת עומדת ללדת, היית צריכה לצחוק, לא היית צריכה לחכות לסימנים. וכיוון שכך, זה היה הטרוניה על שרה. בכל מקרה, שרה אמנו עליה השלום, היא העמוד התווך של אברהם, והיא עוזרת לאברהם אבינו לקדש שם שמיים בעולם. כמו שהגמרא הרבה פעמים אני מזכיר, בסוטה בדף יהוד עמוד א', הגמרא אומרת שמה שאברהם אבינו נטע אשל בבאר שבע, והקים משם האנשים שיבואו ויוכלו, ואמר להם, ברכו למי שהאוכל שלו. אברהם אבינו, אני לא חושב שהוא היה מקצץ שום וגרליקס וגרליק ואני לא יודע, mushrooms ו-whatever it is. אברהם אבינו לא עמד וקצץ. שרה הייתה עומדת וקוצצת. אולי גם היה לה שפחות, אולי היה לה עבדים. מן הסתם שהיה לה, היא הייתה גברת מאוד מכובדת, אז היה לה עוזרים בבית, אבל היא רצתה הכל לעשות בעצמה. יש מצווה בו יותר מבשלוחו. היא בעצמה קיצצה וטבלה וערכה את השולחנות ועזרה לילדים, לעבדים. היא לא ישבה רגל על רגל ועשתה מניקור פדיגור, והם צצצה שמה. תכינו גם את השולחן ההוא, אולי יבואו עוד אנשים. זה לא היה ככה, זה לא היה ככה. זה היא בעצמה הלכה ותרחה, ואתם יודעים, זה לא, זוכר סבתא שלי עליה השלום, קנו לה גז, היא הייתה מבשלת על פתיליה מנפט, ואז הבנים שלה קנו לה גז, יצא משהו חדש, כזה גז, אני זוכר, על 4 ראשים, היא לא הייתה רוצה לבשל על הגז, רק על הפתיליה עם הנפט, וזה היה לוקח שעות, וכל הבית הריח של נפט, אבל היא הייתה אומרת, הטעם של האוכל לא היה יוצא אותו דבר. אני בטוח שלשרה אמנו גם היה פתיליה על נפט, והייתה עושה את האוכל עם סירים של אלומיניום שמפרישים כל מיני רעלים וכאלה, אבל הייתה עושה אוכל טעים, לא הייתה עושה סתם. הייתה עושה אוכל של עיראקים, פאצ'ה וקובה וטבית ופלאו, והייתה שמה את הכל על השולחנות, או הייתה עושה לחם בעצמה. הרי שרה אמנו שלושה סימנים היו בה. אחד היה ברכה בעיסה, שתיים ענן קשור מעל האוהל, ושלוש, הנר היה תמיד דולק. היה לה נר, אף פעם לא נכבה הנר שלה. נר של שרה. לאוהל שלה קראו אוהל שרה ואברהם, או אוהל אברהם ושרה. כולם היו באים, היו נהנים. אני אף פעם לא הבנתי מה פתאום המלאכים שואלים, באים לאברהם אבינו, ישענו תחת העץ ורחצו רגליכם וכו', ואז הם שואלים, יש שרה אשתך? מה אכפת לכם איפה שרה אשתי? מה לכם ולה? איזה שיג ושיח יש לכם איתה? אני עכשיו בא, מארח אצל מישהו אצלי בבית שאוכל, בוא תשב, פותח לו שולחן, מביא לו דגים, מביא לו בשר, מביא לו זה, שואל איפה אשתך? מה אכפת לך איפה אשתי? מה אתה יש לך איזה משהו עם אשתי? מה אתה צריך לדעת? יש שרה אשתך, אלא שרה הייתה מפורסמת. איפה בעלת הבית? נברך אותה. שיהיה לה אצל העיראקים אומרים בסוף האוכל, אומרים בלפרח אלביק, שיהיה בשמחות על הלב שלך. כמו את נתת לנו שמחת אותנו, השם יברך ישמח אותך. ככה אומרים, ויוכל בועז ויתב ליבו. דרשה הגמרא במסכת בבא בתרא, ויתב ליבו מלמד שבירך ברכת המזון. שאחרי שבן אדם אוכל ושמח, הוא מברך את בעל הבית, כמו שפוסק מרן אור החיים סימן רש א'. יש עניין אחרי האוכל לברך את בעל הבית, הוא שמח. לכן אם רעב שעונך, האכילה הוא לחם כי גחלים אתה חוטא על ראשו. דבר שמשמח את כל הבני אדם ומיישר את האדורים, זה אוכל. אסתר ידע את זה, אף לא הזמינה אסתר את המשתה אשר עשתה כי עם אותי. ככה אומר המן, ואסתר עושתה משתה, אחשוורוש, ושתי עושתה משתה. כולם עושים שם משתאות ואוכל, כי זה המחנה המשותף הנמוך ביותר, כדי לגשר בין האדורים, לעשות משק משיק בין אנשים שיש להם בעיות ביניהם. ולכן שרה אימנו, כדי להביא את כולם, היא בעצמה הייתה תורחת. למה אמרו שרה אשתך? מה אכפת לך איפה שרה אשתי? היא הייתה מפורסמת. זה היה אוהל שרה, סארטנט. יש במיאמי מקום, קוראים לו סארטנט. זה היה סארטנט, אוהל שרה. היא הייתה מבשלת, היו יודעים, זה לא קטרינג. חושבים שאברהם אבינו הזמין קטרינג? הוא לא הזמין קטרינג. הוא בעצמו, שרה הייתה עושה את הכל. כיוון ששרה הייתה אישה כזאת צדיקה, שהייתה מוכנה לעשות, והייתה בודקת את עצמה השכם וערב את המצוות שלה, השם בירך אותה בשלושה סימנים. אחד, הנר שהייתה דולק, תמיד היה דולק להנר. אף פעם לא היה מתחבא. ושתיים, ענן קשור מעל האוהל. היה חום, היה שרב, תמיד היה להם מזגן. מזגן, כמו עננים שאצל עם ישראל במדבר, בדף ג' עמוד א' במסכת ראש השנה, ובדף ת' עמוד א' במסכת תענית. הגמרא אומרת שלושה מתנות טובות זכו ישראל בזכות שלושה אחים, עננים בזכות אהרון. העננים היו עננים בזכות שרה. גם היו עננים בזכות שרה. הזוהר כותב, כל מקום שתמצא עננים, לדוגמה אצל אהרון, לדוגמה אצל שרה, לדוגמה קשת בענן, כל מקום שתמצא עננים, זה תמיד רמז לשכינה. כמו שהגמרא אומרת במסכת חגיגה בדף ט"ז עמוד ב', נקשרו השמיים בעבים ונתקבצו מלאכים כמזמותי חתן וכלה. מה זה נקשרו השמיים עננים? תמיד זה רמז לשכינה. אז השכינה תמיד הייתה חופפת שמה, כי שרה הייתה צדיקה. ואדם כשהוא צדיק, שכינה רוכבת עליו. אז שרה הייתה צדיקה, שכינה רחבה עליה. ככה זה היה. והנר שלה תמיד היה דולק, ברכה הייתה בעיסה. הייתה עושה קילו לחם, אבל לא קמח לבן, הייתה עושה כוסמין. הייתה עושה, אני יודע מה, שיפון, לא הייתה מביאה להם קמח לבן שחנקו אנשים מסכנים. הייתה עושה להם כמו שצריך, קמח כוסמין טוב, הייתה מביאה להם גם דיזרטים, הייתה מביאה דיזרטים טובים, לא סתם צבע מאכל. תראו היום ילדים, בתלמודי תורה, אני לא יודע איזה פשע זה, שמביאים להם כל הזמן סוכריות. כל הזמן סוכריות, ממתקים, כדי להשתיק אותם. אז יש לה איזה ילד אייפר למורה, מה היא עושה? מביאה לו סוכריות. הנה, תשב בשקט. יש לו מגירה. המורה שמה, מגירת ההפתעות. הוא פותח שמה, מה שהעלית עוד לא הוציאו, כבר יש לו. אז הוא לוקח, זורק לילדים סוכריות כדי שישתקו. אחרי זה הילד הזה עוד יותר לא מצליח לעשות כלום. למה? בתוך הסוכריות האלה יש טבעי מאכל. E635, E749, כל הצבעי מאכל האלה, הם מוכחים שהם גורמים לילדים הפרעות בקשב וריכוז. ואז הילד משתגע עוד יותר, ואז היא אומרת, אני לא יכולה יותר, תביאו לו רטלין. ואז דופקים לו את השכל עוד יותר, כי הוא כל היום לוקח רטלינים. כל היום מצד הזה הוא הופך להיות עוד יותר אייפר, הפרעות של קשב וריכוז בגלל הצבעי מאכל שדוחפים לו. ואז הילד הזה הולך לאיבוד, ואי אפשר להציל אותו. זה לא עובד ככה, צריך סבלנות. פעם למורים היה סבלנות עם הילדים, היו יושבים אחרי צהריים עם הילדים. היום המורים אין להם כוח, דוחפים רטלין. נמצא שחצי מהילדים שבבתי ספר דוחפים להם רטלינים, אחרי זה, זה לא מספיק. נותנים להם חומרים יותר חריפים. צריך להיזהר מזה. אם ילד לא בסדר, צריך לראות ממה נובע זה. יכול להיות הוא חכם מדי, השיעור משעמם. יכול להיות המורה משעממת. גם קורה. מה, אין דבר כזה מורה משעממת? רוב משעממים. אז מה אפשר לעשות? זה לא כזה מעניין. לא תמיד זה מעניין. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ממילא, אז צריך כמובן לתת את הדעת, אולי אני אעשה יום אחד סדרה של שיעורים על חינוך ילדים ועל שלום בית, כי זה לא עשיתי עדיין, אבל זה מתבשל אצלי. יש דברים, שיעורים שהיו מתבשלים אצלי שנתיים ושלוש וחמש, ובסוף הגיע את דודים ועשינו עליהם שיעורים. אז גם זה עוד קצת מתבשל. נגמור עם כל הסדרה של השיעורים על מסע הנשמה, ואז נתחיל גם את הסוגיות האלה של שלום בית, יחסי בן אנוש, דינמיקה משפחתית, כל הסוגיות האלה שהן באמת סוגיות עיקריות, ועוד יעזרו לבני אדם, ייתנו להם הרבה כלים. בכל מקרה, מה שמעניין כאן, ששרה הייתה עושת אוכל בלי צבעי מאכל, בלי MSG, בלי, אם כבר הכנסנו, אז בלי כל מיני חומרים כימיים למיניהם, והיו כולם מבסוטים. כיוון שכך, אתה רואה שהיה לה גם ברכה בעיסה. הייתה עושה מקילו אחד, היה יוצא לה 200 לחמים. אבל עשתה רק קילו אחד, ברכה שהקדוש ברוך הוא בירך אותה. מכאן יוצא שזה מה שהיה מספיד אותה אברהם אבינו. אלו חיי שרה, והיו חיי שרה 100 שנה וכו'. בא אברהם אבינו לפקוט אותה. רק הוא בא לפקוט אותה? איפה כל אלה שהיא העמידה? את הנפש עשו בחרן. שרה אמנו, אתה חושב, הייתה רק שפית, כל היום במטבח מבשלת אוכל לאנשים? היא הייתה עושה שיעורים. אברהם מגייר את הגברים, שרה מגיירת את הנשים. איך הייתה מגיירת אותם? היא הייתה לומדת מהבעל שלה. יש איזה רב אחד, בלי שמות, בירושלים, שהוא רב, מה זה תקיף? עכשיו, לפעמים תקיפות מכסה על בורות, אבל הוא תקיף. הוא תקיף. הוא שואלים אותו שאלה, אם הוא לא יודע לענות על השאלה, על זה אני לא רוצה לענות. אז אתה לא יודע, או שאתה יודע, אז תגיד, למה על זה אתה לא רוצה לענות? יש ככה, הוא ידוע. הוא מוכר מאוד. עכשיו, מה שמעניין, שגם אשתו התחילה לעשות, כשהיא עושה שיעורים, אני עדיין לא ידעתי, אבל עד שאתה שולח את האישה שלך, אז אתה קולט, אז אשתו שעושה שיעורים, בדיוק תקיפה, בדיוק כמו בעלה. זה לא שהיא חסד והוא דין. הוא דין, עשה את אשתו דין כמותו. זהו, גם היא דין. אברהם אבינו, הוא כולו היה חסד, איש החסד. שרה אמנו, מה אתה חושב? שהיא הייתה רבקה? שרה אמנו הייתה שרה, גם היא החזירה אנשים בחסד. היה על בעיות, באה מדברת עם בעלה אברהם. יש את הבחורה הזאת, היא מסכנה עכשיו, אתה יודע, גיורת. בעצם אצלנו כולם גיורים. אז אני אגיד לך את האמת, יש לה בעיה עם הסבא שלה, הוא רוצח סדרתי. והסבתא שלה היא ככה, ואז אברהם בא ועושים פשרות וגישורים, ומנסה להקים את כל הקהילה שלו. תפתחו רמב״ם. רמב״ם הלכות עבודה זרה בפרק א'. כותב הרמב״ם, איתן זה היה מכיר את בוראו בגיל 3, יש אומרים 48, מחלקות מדרשים חלוקים, בגיל 3, והיה הולך ומשוטט בדעתו, אך לבירה בלא בורא, אך לגלגל שמסתובב בלא מסובב, ועד שהכיר את בוראו, ונתקבצו אליו אלפים ורבבות. זה לשון הרמב״ם, נתקבצו אליו אלפים ורבבות, וזה ההבדל בין אברהם לבין נוח. שנוח, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הולך להשחית את העולם, אז תעשה לך טבעה. נוח שואל, ומה איתי? אומר לו, תעשה לך טבעה, שתנצל. ואז נוח הולך ועושה לעצמו טבעה. אבל אברהם ממית את עצמו על רשעים, על סדום, על המורה, תראה איך הוא מתווכח איתו, אולם לא ימצאו 50, אתה שחית ב-45, לא אשחית בעבור 45. אנוכי עפר ואפר, אולי לא יהיו 30, אולי לא יהיו 10. תראו, הוא מתווכח איתו. אברהם קיבץ לעצמו אלפים ולרבבות, הוא היה מחזיר בתשובה. המוני. וכשהוא נפטר, כששרה נפטרה, מן הסתם אני הייתי אומר, כולם היו צריכים להיות בלוויה שלה. זה הייתה צריכה להיות לוויית המאה. לפחות הלוויית המאה של נקבה שנפטרה. אז איפה, למה זה? ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקוטה. ואיפה כולם? כולם היו צריכים גם לבוא. זאת שרה הידועה שהייתה מעבירה שיעורים לבנות. שרה מגיירת את הנשים. היה יש בשוט מרכבות הרגמל בחלק א', שם אני נשאלתי לעניין, יש שם איזה אחד במיימי היה, שהיה מעביר שיעורים לנשים. עכשיו, מעולם לא נחה דעתי בדבר הזה, בסוגיה הזאת שגבר מעביר שיעורים לנשים. זה לא יכול להיות. עכשיו, אם זה שיעורים חד פעמי, הוא הגיע חד פעמי לאיזה קהילה, לאיזה קהל.
והוא רוצה לחזק את כל הנשים, שיעור לנשים, בעיניי זה גם לא נכון. כי קודם כל אברהם מגייר את הנשים, שרה מגיירת את ה... אברהם, טען נשים, שרת הנשים. מה לגבר לחזק נשים, ואיך הוא מסתכל על הפנים שלהם, ואיך אחר כך, מה שקורה, שאחרי השיעור כל הנשים קופצות עליו, והוא מדבר איתם. ואם זה שיעור סדרתי, לאט לאט מתפתחת גם מערכת יחסים, למה יש תמיד את האלה הקופצות. ואז קופצות עליו, ואז שואלות אותו שאלות, ואז מביאות לו עוגה שהכינה לשבת, ואז, 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 ומכאן נהפכים דברים מאוד מכוערים. ובמיאמי לדאבון לב היה דבר כזה, שהיה בחור, רב בן למעלה מגיל 50, והוא היה מעביר שיעורים, והיה לו איזה כבוד אלוהים אסתר דבר, היה לו תקלה מאוד חמורה עם בחורה ב-19 שהייתה מגיעה אליו לתוך השיעורים שלו. למה? בגלל שהם רוצים להיות גיבורי חיל. אין, אנחנו גם מעבירים שיעורים לנשים. אז הערכתי בזה, האם גבר מותר לו להעביר שיעורים לנשים, או אסור לו להעביר שיעורים לנשים, ויש בזה שאלה ארוכה. לדעתי, האישית, דעתי לא נחה בסוגיה הזאת, ולדעתי, למדנו את זה מאברהם ושרה, הוא את הגברים, היא את הנשים. אם יש לאישה שאלה, מה פתאום היא עושה לעצמה רב? עשה לך רב, לא אמרו עשה לך רב, אז מה היא צריכה לעשות? תתקשר לרבנית, שהרבנית תשאל את הרב, והרב יגיד לרבנית, והרבנית תענה לאותה אישה. או שתשלח את השאלה עם בעלה, או תשלח את השאלה עם אחיה, או עם הבן שלה. מה פתאום את מדברת עם הרב, רואה את הפנים שלו, זה לא... וניוג, בפרט בדור הזה, הגשרים כבר התנתקו. לצערנו הרב, הרבה פעמים יש שדרני רדיו, שהם נותנים את הטון, הם נהיו כבר המנדה אמרים, הם נהיו כבר הרבנים של הדור והמנהיגים, ולא רק שדרני רדיו, גם רבניות ברדיו, הם נהיו המנהיגות. אז זה דבר לא טוב, זה דבר מבוזה. אני כבר הזכרתי את זה פעם בארצות הברית, ששאלו אותי איזו שאלה, באמת שאלה מעניינת, וכתבתי עליה תשובה. חושן משפט, שוט חלק, מרכבות הרגמן חלק ד', חושן משפט סימן למדבב. ושם אני נשאלתי על איזו קהילה בארצות הברית, שהיה להם כסף רק להביא או חזן או רב. עכשיו, הקהילה הזאת אוהבת מאוד מרואלת ומנגינות ומקמים, אוהבים ככה את הפיוטים. לא רצו להביא רב, אמרו בוא נביא את הפייטן. הפייטן לוקח יותר מהרב. זה יותר מהרב, היה הרב פנחס הורוביץ, שהפייטן אצלו כל שנה לפני ימים נוראים היה עושה כאילו הגרון שלו, הבינו שכמה זה ישחרר לו את הגרון. אז הביאו לו פעם, הרילו את המשכורת שלו. עד שפעם אחת באו לרב פנחס ואמרו לו, הרב, רוצים לעלות לראות את המשכורת עוד הפעם. אתה יודע, כל שנה נתקע לו הגרון בתשעה באב אחרי הקינות, עד לסליחות. אז הוא אמר, אז תעלו לו, מה נעשה? אמרו לו, אבל הרב, עכשיו הוא כבר יגיע למשכורת שלך. אמר, תראה, זה עושה מעשה, עושה מעשה זמרי, רב זמר לך, ונוטל שכר כמו פנחס, כמו אני הרב, קוראים אותי פנחס הורוביץ, עושה מעשה זמרי ונוטל שכר כמו פנחס. יש לפעמים ככה, יש קהילות שמאוד היה חשוב להם המרואלת והביאו רב, לפעמים גם הפייטן שהביאו, הוא קורא להם הלכות בין מנחה לערבית מילקות יוסף, וכבר קוראים אותו רבנו. בפרט שהוא היחיד עם כובע שחור, אז זה גם ראיה שהוא הרב, והוא עושה להם מי שברך אחרי התפילות, אז הנה זה רבנו, הנה רבנו. היום גם המושג מרן, כולם נהיו מרן. אתה מבין? אז זה הכל נהיה ככה, רב הגאון, כולם הרב הגאון, לא משנה, דוד החקיין, יוסי הליצן, כולם הרב הגאון, הכל נהיה שמות ככה. עכשיו, מה שנהיה, וזה חבל, זה מבוזה, אז מה השארתם לגאונים אמיתיים? איזה כבר? מרן? גם מרן היום, הוא נהיה מרן, וזה מרן, וכולם מרן, אז זה חבל, חבל. לא משנה, זה בסך הכל תארים ריקים. העיקר זה התורה והעירת שמיים האמיתית של בן אדם, זה מה שמשנה. תראו את הגמרא במסכת סוכה כפחת עמוד א', שהגמרא קורא לרבן יוחנן בן זכאי רבן, אז הגמרא שואלת למה ליונתן בן עוזיאל קראת לו יונתן, לקטן קראת רבן. אז הגמרא אומרת, גדול משמו רבו. השם של יונתן היה, איזה תואר תשים לו? היה כל כך גדול שרבן זה קטן בשבילו. אז זה לא צריך לרדוף אחרי זה. תראו בפרקי אבות, בפרק הראשון, ניתאי הארבלי אומר, שמעון בן שטח אומר, לא אמרו רבי ולא מרן ולא רק מהמשנה, מהפרק השני, רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שעיוור לו האדם. כי אלה הראשונים היו כל כך גדולים ששום תואר לא ייכנס בהם. חוץ ממשה רבנו, שלא קוראים אותו רבנו משה, אלא כדי להבדיל אותו מכולם, תמיד אומרים רבנו הארי, רבנו הרמחל, אבל כדי להבדיל את משה מכולם, אז אומרים משה, השם שלו הכי גדול, ואז רבנו. רבנו. זה כדי להבדיל אותו מכולם. בכל מקרה, מה שיצא מכאן, שסוף סוף אתה רואה את הקהילה, הביאו לעצמם את הזמרי הזה, ולא ידע לעשות שיעורי תורה. וברוך השם, אני מסתובב הרבה פעמים בעולם, ואני רואה חיזוק אדיר בכל הקהילות בעולם, אם זה במקסיקו, ואם זה בארצות הברית, בכמה מדינות שביקרנו, ואם זה באירופה, בכמה מקומות. אתה רואה שיש חיזוק, אנשים אוהבים תורה, ולאט לאט מתחילים להתעורר, מה שאין כן באסלאם, להבדיל. באסלאם יש זליגה בנצרות בכלל, הנצרות מתה, ברוך השם. אין בכלל, אנשים לא באים לכנסיות, כנסיות רכות. האסלאם מקבץ לתוכו הרבה מאוד התחזקות של צעירים, בגלל שזה דת מאוד אלימה. אז הצעירים רוצים לשנות את העולם, אז הם מצטרפים לאלימות הזאת. אבל אצל היהדות, מכל השכבות, בכל הדרגים, זה משהו עולמי. נתתי לב, עקרתי לכם לב, אבן, שמתי לכם לב בשר. פשוט עולמי, אתה רואה את זה, נתתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמור הדבר השם, כמו שהנביא עמוס אומר, אז אתה רואה את זה בכל המקומות בעולם, יש התחזקות וצמאון ושקיקה ורצון לשמוע דברי תורה. ואלה הקהילה הזאת בארצות הברית הביאו על עצמם את אותו זמרי, והוא לא יודע להעביר שיעורי תורה. מה הוא יכול לעשות? אין. אתה אומר לו, תגיד דבר תורה, הוא קורא לך מילקוט יוסף, אתה רואה אפילו בעצמו, הוא לא יודע מה הוא קורא. אתה רואה את אלה שהם קוראים לך שתי הלכות, העיקר לצאת ידי חובה לפני עלינו לשבח. טוב, תסביר, יא חביבי. הוא אומר, מה יש להסביר? הנה, והוא קורא לך עוד הפעם את זה. אז מה עשית בזה? תסביר במילים שלך. הוא עושה, מה הבעיה? והוא קורא את זה עוד הפעם. זה מבוזה וזה ריק וחבל, עדיף שיכינו את שתי ההלכות, זה לא כל כך קשה, כמן, זה לא כל כך מסובך. מישהו שקצת יותר מבין, יותר עניין, יודע להסביר, ייתן דוגמה, תאמינו לי, עדיף הלכה אחת טובה מאשר שתיים לא טובה, לא מובנים. כמו שחזל אומרים, טוב מעט בכוונה, כך נפסק שולחן ערוך אור החיים סימן א', טוב מעט בכוונה מרבות שלא בכוונה. מה שאומרת הגמרא במסכת חגיגה בדף זין ויומה בדף פ"א, טבח עדה פלפלתה חריפצה מצא למעני דקרי. פלפל אחד חריף יותר טוב מסל מלא בדלעת. מעט, תלמד מעט, אל תקרא לנו שתי הלכות, שלוש הלכות ולא תבין כלום. קצת. אז ממילא לא היה כזה בקהילה הזאת, והזמרי הזה לא ידע לעשות את זה. אז עמדה איזה בחורה אחת בקהל, והתחילה להעביר להם שיעורים. עכשיו, התחילה להעביר שיעורים לנשים, שרה מגיירת את הנשים, כמו שהזכרנו, שרה מגיירת את הנשים. התחילה להעביר שיעורים לנשים, מה שמעניין שהיא הייתה כל כך רטוריקנית וכובשת, והשם חנן אותה במתק שפתיים ולשון לימודים, שלאט לאט גם גברים התחילו להגיע לשיעורים שלה. והייתה ממלאה את כל העזרה של הנשים ושל הגברים. אז מעניין שהיא עודתה על האמת ולא בושה, שאת כל השיעורים היא לוקחת ממני. אז בשביל זה הם גם גנבת זכויות. אבל היא באה ולוקחת את כל השיעורים ממני, ועודתה על האמת, לכן הם באו לשאול דווקא אותי את השאלה הזאת, ובא ומודה על האמת, את כל השיעורים, את כל הפרשיות שבוע, את הכל, היא כותבת לעצמה יפה את זה על דף, ואז ממילא היא מעבירה את זה באמת גדול, וגם עושה להם דף ג' גם זה יצא לה. מעניין. היא גם הודיעה שבקרוב היא תפרסם ספר, אני תמיד אומר, אולי מרכבות פרעה, אני לא יודע איך היא תקרא לספר, אבל אנחנו מאחלים להצלחה, זה רק בלשון בדיחה, אנחנו מאחלים להצלחה בכל מה שלא יהיה. אבל זה מה שהיא זה, ולאט לאט היא כל כך קיבלה התחזקות, שאנשים באים לשאול אותה כבר שאלות וייעוצים, וכבר נהייתה, לא, יש לנו בבא, בבא, אז היא כבר נהייתה מאמא, מאמא יוקרו. עכשיו זה בעיה, כי סוף סוף זה פותח פתח להרבה צרות אחרות. גם בעיות של צניעות, גם בעיות שהיא לא יודעת לאורות הוראה. אז מה אם היא אמרה כמה חידושים מפרשת השבוע שהעתיקה ממני? אבל היא לא למדה הוראה, היא לא יכולה לאורות הוראות, אבל היא הכי טובה שיש בקהילה, מה אפשר לעשות? אף אחד לא יודע, הוא יודע רק לקרוא בתורה ולעשות מעשה זמרי. ואין להם רבי, אז הם אמרו, הכי גרוע נלך אליה. והתחילו להתייעץ איתה, והתחילה לתת ברכות, והתחיל להיות שם תנועה המונית סוחפת. ואז הם התקשרו לשאול אותי, מה יעשה ישראל, האם ראוי הדבר או לא ראוי. אז בשו"ת מרכבות ארגמן, כמו שהזכרתי בחלק ד', סימן למדווה, חושן משפט, הערכתי בזה הרבה מאוד, וכמובן שהעליתי שבשום פנים ואופן אין היתר לדבר הזה. לא יכול להיות בעולם שגברים יצטרכו אישה. זה קהילה שיש להם כסף, וברוך השם, גם אם אין כסף, תמיד יש איזה מיליונר בקהילה. ככה זה עובד. הקדוש ברוך הוא מפזר את המיליונרים בכל הקהילות. אין דבר כזה בית כנסת שאין לו ספונסרים. תמיד יש. קדוש ברוך הוא שם בכל בית כנסת אנדימן, אחד שיודע לסדר. בכל בית כנסת יש אחד שיש לו חשק לעשות את הכל בהתנדבות, לעזור עם הספרים, לעזור. ככה זה כל בית כנסת מבורך. אתם תשימו לב לזה, זה בדוק, זה מנוסה, כל בית כנסת יש לו את הברכה שלו. אז החזל אומרים, אין ציבור עני. לא יכול להיות בעולם הזה שהציבור עני. הוא עני, הוא עני, הם עניים, אלה עניים, זה כן. אבל הציבור אין עניות במקום עשירות. אין ציבור עני. אז הציבור, ברוך השם, מתוך ציבור, כלל הציבור, אפשר להשיג כסף, אפשר להשיג תקציב. למה אתם מביאים לעצמכם אישה שתעמוד עליכם? חזל אומרים בדף חף עמוד ב' במסכת ברכות, תבוא מהרה למי שאשתו ובניו מברכים להוציא אותו ידי חובה. מה, אתה לא יודע לברך, אתה צריך אשתך תברך בשבילך ותוציא אותך ידי חובה? אתה לא מתבייש? אתה תלמד. אתה צריך אישה שתוציא אותך ידי חובה? הרי ודאי הדבר מבוזה בתכלית. אז צריכים לאסוף כסף, להביא עליהם רב על העדה, איש אשר ילך לפניהם ואשר יצא לפניהם ואשר יוליכם. גדולה מהכל, ברגע שהבחורה הזאת תקבל תפקיד, עכשיו כבר הורידו אותה מתפקידה, היא ממשיכה להעביר שיעורים, אבל רק לנשים, לא לגברים. הביאו, ברוך השם, אבו להצתי ושמעו למה שיעצתי להם, והם הביאו להם רב שיהיה על העדה ויתן להם שיעורי תורה. אבל אם זה היה קורה, מה היו אומרים? היה מתחיל להיות תנועה המונית בדיוק כמו אצל הרפורמים. כי מה קורה אצל הרפורמים? מחליפים איש עם אישה ואישה עם איש, והכל אצלהם, אין בעיה, יש להם רבצן. הרבצן עולה לזה ומתחיל להיות תשטוש בגבולות. מה צריך? יש תפקידים שהשם נתן לאישה, יש תפקידים השם נתן לאיש. אי אפשר לערבב ביניהם. ואצל הרפורמים, לצערנו הרב, הרבה פעמים הגבולות מתשתשים, והם עושים הרבה טעויות של לדידן, זה טעויות מאוד פטליות בהלכה, ולכן צריך להיזהר בזה. כשהיה איזה בחור אחד, כשהוא הגיע למיימי, אז הוא הלך לאיזה בית כנסת, ויש שם הרבה בתי כנסת של רפורמים, מה שמעניין שהם תמיד עשירים, מאוד מאוד עשירים, לא יודע איפה הכסף שלהם, העושר בא תמיד אליהם, עשירים, בתי כנסת מפוצצים, אתם צריכים לראות מה זה עושר. אז הוא נכנס לבית כנסת, הוא לא ידע מה זה רפורמי, לא רפורמי, ישראלי, מצוי, אני יודע, מתחזק. הוא אמר יהודים, הנה מגן דוד, כולם פה יהודים, מה יותר מזה? אז הוא נכנס לבית כנסת, כשהוא נכנס לבית כנסת, אז בסוף התפילה, אז עמדו הנשים והגברים ביחד להגיד גוד שבס לרבי. זה היה רבי רבי, רבי אמיתי. אז הרבי נתן לחץ יד לגבר, ונתן נשיקה לאישה, אמר לה גוד שבס. וכל אישה היה נותן לה נשיקה, והיה לוחץ את היד לאיש. אז הוא נדעם. מה? נותן נשיקה לאישה ולוחץ לה, סיפור אמיתי, נותן לה נשיקה לנשים. אז הוא בא, אמר לו, היי, שמע, הרבי שלכם נותן נשיקה לנשים. הוא אומר, תגיד תודה, בבית כנסת ליד הרבי נותן נשיקה לגברים. אז גם את כנסת ליד רפורמים. אז אתה רואה, נו, מה אפשר לעשות? בכל מקרה, מה שיצא לנו מכאן, שסוף סוף אברהם אבינו עליו השלום, הוא היה מגייר את הגברים, ולא יכול להיות מציאות שגבר יעביר סדרת שיעורים לנשים, זה דברים שהם יוצרים הרבה תקלות, הערכתי בזה בכתובים, ואולי יום אחד נקדיש שיעורים לסוגיה הזאת, היא לא דרך פרשת שבוע, אלא באמת סוגיה מרכזית ומעניינת, ופלפול וטיול בדברי הפוסקים, האם יש היתר כזה שגבר מעביר שיעור לנשים, או אישה מעבירה שיעור לגברים, כמו שהיה בסוגיה שלנו. אישה העבירה שיעור לגברים, ופסלתי את זה על הסף מהטעמים שהזכרתי. אבל חוץ מזה, לפעמים ועד היום אתה מוצא גברים שנותנים שיעור לנשים. אתה רואה במיימי איזה תקלה חריפה הייתה בזה, בשעה שאותו אחד היה לו ממש פייר. פייר היה לו, רומן, היה לו עם בחורה שהייתה בגיל של הבת שלו, לאורך הרבה זמן עד שהעיפו אותו ממיימי והוקיעו את זה, ואז הוא נסע לקנדה וגם שם הוא נפל, משהו, סיפורים מחרידים, תצמרנה שערות אנוש, תצלנה שתי אוזניים, למשמע אוזניים, דאבה נפשנו, דברים איומים. לכן, הכי בריא, הכי נכון, גבר מעביר שיעור גברים, ואת זה למדנו משרה. עכשיו, אתה רואה בפרשה הזאת, ויהיו חיי שרה, אה?
אבל אתה לא מציאות שהרב מעביר גם לגברים וגם לנשים. אומנם לא רק לנשים.
אז זהו, הרב משה פיינשטיין באגרות משה בחלק א', הוא נשאל האם רב יכול להעביר שיעור גם לגברים, גם לנשים. שם הוא לא מדבר על עצם המהות שהוא מעביר שיעור מעורבב, אלא הוא שואל עצם זה שהם יושבים, הישיבה ביניהם. זאת אומרת, זה אנשים חילוניים או אנשים רחוקים מתורה ומצוות. האם אפשר הרב, כשהוא מעביר שיעור, שהם ישבו ביחד, מעורב? אצל הנוצרים, הגברים והנשים יושבים באותו בית תפלה שלהם. אצל המוסלמים, הנשים בכלל נמצאות בבית שוחטות, אז הם לא נמצאים במסגדים. אבל אצל הנשים, נשים לפעמים באות לעזרה. יושבות ושומעות מגילה, קריאת מגילה או תקיעת שופר, למרות שבתקיעת שופר הן פטורות, אבל, ואישה חייבת בתפילה אחת ביום, כמו שפסק מרן אור החיים סימן קובף סעיף ב', אז הן רוצות... הן לא חייבות לשמוע קדש וקדושה, אבל הן רוצות, הן יכולות לבוא לבית הכנסת ולשמוע דברי תורה או מה שהן חייבות, אז נשים כן באות, ואז נשאל הרב משה פיינשטיין, מה יהיה הדין אם הם יושבים בערבוביה? כגון שהרב בא לאיזה אולם והם יושבים, האם אפשר? והרב לא התיר, אבל הוא כן התיר שהם ישבו גברים לבד, נשים לבד, וכמובן הנשים לכבדות המקום והן צנועות, אז גם אם אין מחיצה, כאן יש עיקולי ופשורי בהלכה אם זה אפשר. בתפילה ודאי אפשר, צריך מחיצה, ואני עשיתי שיעור ארוך בזה. אפילו עזרת נשים, אם רואים יותר מהראש, נגיד אתם רואים פה, זה מקולקל להלכה, מה שיש פה למעלה. כי ברגע שהיא עומדת ורואים פלא גוף עליון שלה, זה בעיה, זה בעייתי. עכשיו, אם נגיד ש... יש באחד החסידויות בירושלים שיש להם קיר עד למעלה וזה one see through. איך קוראים לזה? one see through. אחד צדדי אפשר לראות את זה. זה ודאי אפשר, ואם רוצות לזרוק סוכריות, זורקות מלמעלה. זה ודאי אפשר. כאן זה קצת בעייתי, כי כשהם יעמדו אז יראו אותם. ואז ממילא כל היתר שהיה לראות אותם, יש מחלוקת אם ראש מותר או ראש אסור, כאן זה אפילו יותר מראש. אז זה בהחלט בעייתי, וצריך לתת על זה את הדעת. אני עשיתי שיעור ארוך בזה בעניין הזה, ולכן בתפילה ודאי אפשר שהם יהיו באותו חדר מעורבב, בשיעור תורה יש מי שמתיר אלה בצד זה, אלה בצד זה, באופן שלא קורצים זה לזה, לא רואים זה את זה, והם צנועות. בכל מקרה, כשאברהם אבינו בא לספוד את שרה, אז אלה הדברים שהוא הספיד אותה. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה, ויבוא אברהם לפקוט לשרה ולספוד לשרה ולפקוטה. איפה כל התלמידות שלה? מה, רק הוא היה בלוויה? כולם היו, אז למה כתוב רק עליו לספוד לשרה ולפקוטה? כי אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף כ"ד עמוד א', הגמרא אומרת שאין איש מת אלא לאשתו, אין אישה מתה אלא לבעלה. אישה מתה לאיש מת אלא לאשתו, שנאמר, ואני בבואי מבטן, מתה עליי רחל בעוד כברת דרך לבוא אל ארץ אפרתה. מי הכי סבל? מתה עליי. אני הכי סובל. כשהאישה מתה, הגבר הכי בצער. ולעומת זאת, מאידך גיסה, וימות אלימלך, איש נעמי. למה? אבל אלימלך היו לו גם בנים, מחלון וחיליון. למה איש נעמי? היא הכי סבלה כשהוא מת. כשהאדם, הבעל, הבן זוג, הפרטנר, זה באופן שהם אוהבים אחד את השני. אני מכיר אחד, איפה שההורים שלי גרים, איך שהוא נפטר, אשתו תמיד הייתה מצב רוח ביש. תמיד פרצוף ככה מנחוס, תשעה באב, ככה תמיד ככה, ממורמרת. איך שבעלה נפטר, מבסוטה, חיוכים, הכל, סוכריות, מה קרה? אז כמו שהזכרנו הרבה פעמים, הבעל, יש בעל שמקרין לאישה, מפרגן לה, מרומם אותה, אתה רואה אותה זורחת, ויש בעל שקובר אותה. אז ברגע שיש לך אור חזק על צמחים שצריכים חושך, הצמחים נובלים, נסגרים, קומלים. אבל ברגע שאתה מעביר את האור ממנו, אתה רואה איך הפרח זורח. הוא היה בעל לא טוב, אז תראה מה שקרה. היא חיכתה, מתי הוא ימות, פתאום התחילה, שמה פאה. רב עובדיה מתיר לנשים אלמנות או גרושות, לשים פאה קצרה עד למציאת הבן זוג, כדי שהיא תמצא חן. אתה יוצא עכשיו עם אישה, אתה רואה אותה עם כובע ככה סגורה, זה לא כל כך אטרקטיבי. אז ממילא, כדי שיהיה מציאת חן, הוא התיר, שמה פאה, מבסוטה, זורחת, יוצאת, אתה רואה, איפה היא הייתה כזאת? אז אם הבעל הוא טוב, היא סובלת. אם האישה טובה, הבעל סובל. אדם קשה לו מאוד בלי הבת זוג שלו. אברהם אבינו, הוא הכי סבל. והאם הם מבואים מפדן מתה עליי רחל, אומר יעקב. יעקב הכי סבל. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקוטה. למה הוא בא לפקוט אותה? הרי כולם היו. לא היו ספדניות אחרות. מה זה ויבוא אברהם? כאילו חידוש, רק הוא היה בלוויה. היו אלפים ורבבות, אמרתי לכם, הרמב״ם כותב שהוא יחזיר בתשובה. שרה אמנו הייתה מעבירה שיעור לנשים, הייתה מכינה אוכל, היה שרה אשתך, שואלים, איפה זאת היא שרה המוכרת, הידועה, שהכינה לנו את הקובה, פלאו, ג'יג', איפה היא? איפה? כולם באו, אלפים ורבבות היו בלוויה שלה, אז מה זה כתוב, היה בו אברהם, כאילו הוא בא לבד? הוא הרגיש לבד. אגם שהיו כולם, הוא הכי סבל את זה, הוא הכי נטל את העול הזה, לכן היה קשה לו. זה מה שכתוב, היו חיי שרה, אברהם בא להספיד את שרה, איך הוא הספיד אותה? אישה צנועה, היה שרה אשתך? הנה באוהל. מה זה הנה באוהל? איפה המחשבות של המונחות? בבן יהודה? איפה המחשבות של המונחות? במושבה הגרמנית? בטיילת? באלנבי? איפה המחשבות של המונחות? מה המחשבה של אשתך? איפה היא מונחת? היה שרה אשתך? באוהל. הראש שלה זה על הילדים, הראש שלה זה על הבית, הראש שלה זה על המשפחה. אין לה זמן לעשות פדיקור, מניקור, ללכת לממילה, לעשות סיבובים, הקפה כנגד אברהם, הקפה כנגד יצחק. אין לה זמן לקשקושים האלה. איפה היא המציאות שלה? איפה אשתך? באוהל. עכשיו אתם גם תבינו למה כשהיא צחקה וכביכול גיחכה, אני כבר זקנתי, אחרי בלותי תהיה לי עדנה ואדוני זקן, תוכן ולא פולט, אפילו זרע לא יוצא לו, ואני אפילו אין לי נידה, איך אני אכנס להיריון? מיד אברהם, הקדוש ברוך הוא בא לאברהם, אומר לאברהם, מה זה צחק השרה? ואת אומר, אני זקנתי. מה היא אמרה? אדוני זקן. אז למה הוא אמר אני זקנתי? מה חז"ל מתרצים? סנהדרין, יבמות סמך, ג' רצה לשנות מפני השלום. מי ביקש ממך בכלל לגלות? אל תגלה שהיא צחקה ואל תשנה. הוא אמר, שרה צחקה, אמרה וואי ואדוני זקן. השם אמר, למה שרה צוחקת והיא אומרת אני זקנתי? אז הוא שינה מפני השלום. מי אמר לך לגלות? אם היא הייתה צוחקת בפה, גילו, היו עוד אנשים, לא יודע מה, אבל זה היה בלב שלה, ואתה צחק שרה בקרבה. אז אם זה בקרבה, מה אתה בכלל מגלה לו למה זה צחקה שרה מפני השלום אתה משנה? אל תגלה לו שהיא צחקה בכלל. בשביל מה גילית לו שהיא צחקה? אלא היה טרוניה על אברהם. למה אשתך צוחקת? למה אשתך צוחקת? הבעיה בך. מה? איך אתה מנווט אותה? אישה זה פלסטלינה. איך אתה מנווט? אתה צריך להעיר עליה. בשולחן שבת, בשולחן חג, ביום חול. איך אתה מתייחס אליה ככה היא קורנת או נובלת? אם לשרה יש בעיות באמונה שהיא לא מאמינה שאחרי בלותה יהיה לה עדנה, הטרוניה עליך, אברהם. הבעיה באמונה היא המראה שלך. הבעיה באמונה היא בך, לא בה. ובאמת היה לו את זה, כי ראינו פרשה לפני שגם הוא צוחק. השם חיכה, זה כבר תירוץ שלישי, השם חיכה לא להוכיח את אברהם כשהוא צחק. אני אתפוס אותו אחר כך, אני אוכיח אותו. איך הוא הוכיח אותו? כשהיא צחקה, אז הוא בא אליו ואמר לה, אליה, למה זה צחקה שרה? עכשיו הוא הוכיח אותו גם על מה שהוא צחק. אתה יודע למה היא צחקה? כי אתה צחקת. אם אתה היה לך אמונה איתנה וחזקה בעבודת השם, אשתך הייתה בולדוזרית בעבודת השם, חזקה. זה שאתה פה מקל, שם מקל, פה ככה, פה שליש ורעיה, פה יחיד מתפלל, פה הילדים רואים יחיד, פה מברך בוכתה שהכל, בוכתה אדמה, בוכתה מזונות. מה זה בוכתה? גם בוכתה מלאכי חבלה בסוף יבואו אליו וקדם את פניו. מה זה בוכתה? ברוך אתה, ברוך אתה, ברכה. אומרת הגמרא, ברכות דף נון, מברכותיו של אדם ניכר אם הוא תלמיד חכם או עם הארץ. איך אתה מברך? אתה רואה אנשים? בוא נאמר, אתה דג זהב? מגמגם לך, אתה לא שומע אפילו את הברכה. זה ודאי עם הארץ. מברכותיו של אדם ניכר מהו. ברוך אתה השם, יעשים רווח בין הדבקים. יכוון אדון הכל היה וביה, זה שולחן ערוך אורחה עם סימן A. ואם לא, חוזר בגלגול על זה. על זה לבד חוזר בגלגול. יש אנשים שיחזרו בגלגול פה חופשי חודשי יש להם פה. חוזרים עוד הפעם ועוד הפעם באים, ועוד פעם חוזרים ועוד פעם באים, וחוזרים ועוד פעם באים. אחרי זה הוא שואל, וואי, זה מוכר לי. וואי, הוא מוכר לי, הוא כבר כולם מוכרים לו. מכיר את כולם. זה מה, מזל ביש. מה תעשה? לכן, יצא מכאן, ששרה אימנו, למה הקדוש ברוך הוא מוכרח לומר לו למה זה צחקה שרה ואנוכי זה כאן? הוא מוכרח לעשות את זה. למה? כדי להוכיח את אברהם. להסביר לאברהם, אבינו, תשמע, אברהם, יש כאן בעיית אמונה. אם היא צוחקת, גם אתה צחקת. והוא באמת צחק. אז אתה רואה למה היה כאן כל כך חשוב להזכיר את החיים של שרה ויהיו חיי שרה? שרה היא הדמות הנשית של אברהם. ואיך שאשתך חזקה באמונה, אתה צריך להיות ככה בדיוק. עכשיו, כל פגם קטן שיש לך בתפילה, אצל האישה זה ייראה במיקרוסקופ יותר גדול. יש לך פגם קטן באמונה, אצל האישה זה ישר ייקלט. יש לך חפיף בתפילות, עמידה ביחיד, היא רואה את זה, אצל האישה זה ישר, הכל נדבק, הכל נדבק. עכשיו, מה שמעניין זה לא רק אצל האישה, אצל הילדים כל שכן. ואם הילדים רואים אבא חזק, איתן, מברך ברכת המזון, בהבנה, בדיקציה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, האל עזן אותנו ואת העולם, הוא רואה אבא שמח, רואים אבא שמח, יש עניין להקיף את השולחן ביום שבת, אני אומר גם לאנשים שלא הולכים לפי הקבלה, תקיפו, אתם יודעים איזה כיף לילדים שלי שאני מקיף? הם מבסוטים, הם מחכים רק להקפות האלה שאני מקיף את השולחן בשבת. תעשה אקסיינטמנט מהשבת, תעשה כיף. כשאתה מחזק את האישה, את הילדים, אתה נותן להם, משפיע עליהם, מקרין עליהם, אז זה אתה, זה הכרטיסי ביקור שלך, זה הכרטיסי ביקור שלך. ולכן, זה למה אברהם אבינו כל כך היה כואב לו על שרה. אני השקעתי עליה. עכשיו אני אתלך להתחתן עם מישהי אחרת, הוא באמת התחתן אחר כך עם כתורה, זאת יגר, והביא שם עוד כל מיני ילדים. אבל כשהוא לקח, הוא אומר, איך אני עכשיו עם מישהי, זאת אשת נעוריי. הגמרא אומרת, מי שמגרש אשת נעוריו, מזבח מוריד עליו דמעות. אני הייתי פעם במושב בדין, אז עשינו גירושים. אז בקווינס, בארצות הברית, בניו יורק. אז באתי לאיש, אמרתי לו, אולי אתה רוצה, כמה זמן אתה נשוי כבר? הוא אומר לי, 4 חודשים. אמרתי לו, 4 חודשים וכבר אתה רוצה לגרש אותה, אתה יודע מה אישה, מה הגמרא אומרת על... הוא אומר לי, אני יודע, המזבח מוריד עליו דמעות. אמרתי לו, נו, אז מה אתה רוצה שהמזבח יוריד עליך דמעות? הוא אומר הרב, עדיף המזבח יוריד דמעות ולא אני. אין לי כוח כבר. שגעה. לכן, מישהו באמת חכם, באמת חכם, הוא רואה את החיים של שרה, ויהיו חיי שרה, היא מתה בפרשה. מה אתה אומר, ויהיו חיי? איזה חיי? אבל היא מתה, צריך היה להגיד, ותם עוד שרה. מה זה חיי שרה? פרשת ויחי יעקב. אבל הוא מת בפרשה. מה אתה קורא לפרשה ויחי? הוא מת. עכשיו, כשמת, הוא מתחיל לחיות. הילודים למות והמתים לחיות. עכשיו יצאה לאור באור החיים לקבל את השכר על כל המסירות נפש ועבודת השם והנפשות שהיא עשתה והאוכל שהיא הכינה. עכשיו היא תקבל את זה. לכן ויחי כשהיא מתה. איזה הספדים הספידו עליה? אישה צנועה, היה שרה באוהל. איזה הספדים הספידו עליה? הייתה צדיקה, ענן קשור. תראו איזה צדיקה הייתה אשתי. תראו את הברכה של הפת. הנה אני עושה עכשיו לחם. בקושי שתי חלות אני מוציא. זאת הייתה עושה לחם, 100 לחמניות הייתה מוציאה לך פה. מגישה, אני, יש לי 20 עבדים, היא עשתה זאת עם מה ש20 עבדים לא מצליחים לעשות. זה השבח של אשת חיל האמיתית. שהקדוש ברוך הוא מברך את מעשי ידיה. אשת חיל מי ימצא. וכל פעם אני אומר לכם, שאתה בערב שבת צריך לשיר את זה, בשמחה, בגיל, ברננה, שבח אותה. אשת חיל מי ימצא. ורחוק בפנינים אחרא. יש אחד שר את זה, אשת חיל, מי ימצא? תראה אם נפלתי, מי ימצא? אי אפשר למצוא. צריך לברך אותה, אשת חיל, מי ימצא? אני תמיד אומר, החלק הכי חשוב, שלשים איזה דגש לגברים, שהוא אומר, ואת עלית על כולנה, לעשות לה ככה תררם ליד הילדים, ואם יש אורחים בכלל, היא מתנפחת מזה, הרי אין לה משלה כלום, היא צריכה לקבל קומפלימנטים. אז אתה אומר, מים אחרונים חובה, לא? אז תיתן, מים אחרונים. אז אתה בא, ואת עלית על כולנה. צריך ככה לנפח אותה, לא משנה, אם היא לא יודעת לבשל, אז הוא יכוון, את עלית על כולנה, שאת לא יודעת לבשל. את עלית על כולנה, שאת מעצמנת אותי יותר מכולם. את עלית על כולנה, מיררת לי את החיים. לא משנה מה, אבל את עלית על כולנה. מותר לעשות את עלית, תעשה לה ככה תררם, ככה צריך. וגם הוא צריך קומפלימנטים ממנה, ואז יהיה הרמוניה. יהיה הרמוניה. זה היה אברהם אבינו, זאת הייתה שרה עמנו, אנשים ענקיים, אנשים גדולים, אנשים שהיו מוסרים את הנפש שלהם עבור הכלל, עבור קידוש שם שמיים בעולם. ואנחנו חייבים ללמוד מהם. הרי איך פתחתי את השיעור? זה לא סתם ספר כתוב, אלא זה תורה מלשון הוראה ללמד אותנו את הדרך שנלך. זה התורה שמלמדת אותנו, אמן, אסמל, בני ימינה, פני פניית פרסה, זה התורה. ואם אנחנו כל שנה עוד הפעם קוראים את הסיפור על אברהם ועל שרה, יש איזה נקודות אופי באישיות שלהם שאנחנו צריכים לקחת לאישיות שלנו. שאנחנו צריכים להשקיע את עמלנו אלו הבנים, כמו שאברהם ושרה מסרו את הנפש שלהם על יצחק וגירשו את הישמעאלי מהבית. גרש! בן העמה הזאת ובנה, כי לא יירש בן העמה הזאת עם בני עם יצחק. גרש! למה גרש? תגידי סלק. למה גרש? גרש אותיות רגש. היה קשה לו לסלק. הרגשות שלו היו קשורים מאוד בישמעאל. מי עשה אותו אבא? ישמעאל עשה אותו אבא, לא יצחק. לכן, מי שרואה את כל, את כל האיש האדיר הזה, אברהם אבינו, ואת האישה הנפלאה שעמדה לצידו, ושתיהם עמדו בעוז, בנחישות, בתושייה, לקדש שם שמיים בעולם, עם מסרות עצמם על כלל, כלל הציבור, בשביל לקדש שם שמיים בעולם, אז כל אחד שיקח את זה על החלקת אלוקים הקטנה שלו, וינסה גם הוא לתקן את עצמו, שלא יהיה פגמים באישה וכל שכן בילדים, כי זה הכל המראה שלך, ינסה להסתכל מה, כל אישה תסתכל על עצמה, מה החריטי, מה יספידו עליי. גם אדם יסתכל לראות, מה יספידו עליו, ותצחק ליום אחרון. ביום האחרון צוחקים ורואים מי זה הבן אדם האמיתי. אז יהי רצון שקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. מי שרוצה ספרים שלנו על התורה וגם שוטים ו-USB נמצא בחוץ, אצל אמנון, קדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה, אם אתה היה לך אמונה איתנה וחזקה בעבודת השם, אשתך הייתה בולדוזרית בעבודת השם, חזקה. זה שאתה פה מקל, שם מקל, פה ככה, פה יחיד מתפלל, פה הילדים רואים יחיד, פה מברך בוכתה שהכל, בוכתה אדמה, בוכתה מזונות. מה זה בוכתה? גם בוכתה מלאכי חבלה בסוף יבואו אליו וקדם את פניו. מה זה בוכתה? ברוך אתה, ברוך אתה. ברכה, אומרת הגמרא, ברכות דפנון מברכותיו של אדם ניכר אם הוא תלמיד חכם או עם הארץ. איך אתה מברך? אתה רואה אנשים? בוא נאמר, אתה דג זהב? מגמגם לך, אתה לא שומע אפילו את הברכה. זה ודאי עם הארץ. מברכותיו של אדם ניכר מהו. ברוך אתה השם, יעשים רווח בין הדבקים. יכוון אדון הכל היבבי הזה, שולחן ערוך אורחה עם סימן A, ואם לא, חוזר בגלגול על זה. על זה לבד חוזר בגלגול. יש אנשים שיחזרו בגלגול פה חופשי חודשי יש להם פה. חוזרים עוד הפעם ועוד הפעם באים, ועוד פעם חוזרים ועוד פעם באים, וחוזרים ועוד פעם באים. אחרי זה הוא שואל, וואי, זה מוכר לי. וואי, הוא מוכר לי, הוא כבר כולם מוכרים לו. מכיר את כולם. זה מה, מזל ביש. מה תעשה? לכן יצא מכאן ששרה אימנו, למה הקדוש ברוך הוא מוכרח לומר לו למה זה צחקה שרה ואנוכי זקן? הוא מוכרח לעשות את זה. למה? כדי להוכיח את אברהם. להסביר לאברהם אבינו, תשמע אברהם, יש כאן בעיית אמונה. אם היא צוחקת, גם אתה צחקת. והוא באמת צחק. אז אתה רואה, למה היה כאן כל כך חשוב להזכיר את החיים של שרה ויהיו חיי שרה? שרה היא הדמות הנשית של אברהם. ואיך שאשתך חזקה באמונה, אתה צריך להיות ככה בדיוק. עכשיו, כל פגם קטן שיש לך בתפילה, אצל האישה זה ייראה במיקרוסקופ יותר גדול. יש לך פגם קטן באמונה, אצל האישה זה ישר ייקלט. יש לך חפיף בתפילות, עמידה ביחיד, היא רואה את זה, אצל האישה זה ישר, הכל נדבק, הכל נדבק. עכשיו, מה שמעניין זה לא רק אצל האישה, אצל הילדים כל שכן. ואם הילדים רואים אבא חזק, איתן, מברך ברכת המזון, בהבנה, בדיקציה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, האל עזן אותנו ואת העולם, הוא רואה אבא שמח, רואים אבא שמח, יש עניין להקיף את השולחן ביום שבת. אני אומר גם לאנשים שלא הולכים לפי הקבלה, תקיפו. אתם יודעים איזה כיף לילדים שלי שאני מקיף? הם מבסוטים, הם מחכים רק להקפות האלה שאני מקיף את השולחן בשבת. תעשה אקסיינטמנט מהשבת, תעשה כיף. כשאתה מחזק את האישה, את הילדים, אתה נותן להם, משפיע עליהם, מקרין עליהם, אז זה אתה, זה הכרטיסי ביקור שלך, זה הכרטיסי ביקור שלך. ולכן, זה למה אברהם אבינו כל כך היה כואב לו על שרה. אני השקעתי עליה. עכשיו אני אתלך להתחתן עם מישהי אחרת, הוא באמת התחתן אחר כך עם כתורה, זאת היא אגר, והביא שם עוד כל מיני ילדים. אבל כשהוא לקח, הוא אומר, איך אני עכשיו עם מישהי, זאת היא אשת נעוריי. הגמרא אומרת, מי שמגרש אשת נעוריו, מזבח מוריד עליו דמעות. אני הייתי פעם במושב בדין, אז עשינו גירושים. אז בקווינס, בארצות הברית, בניו יורק. אז באתי לאיש, אמרתי לו, אולי אתה רוצה, כמה זמן אתה נשוי כבר? הוא אומר לי, 4 חודשים. אמרתי לו, 4 חודשים וכבר אתה רוצה לגרש אותה, אתה יודע מה אישה, מה הגמרא אומרת על... הוא אומר לי, אני יודע, המזבח מורד עליו דמעות. אמרתי לו, נו, אז מה אתה רוצה שהמזבח יוריד עליך דמעות? הוא אומר הרב, עדיף המזבח יוריד דמעות ולא אני. אין לי כוח כבר. אי, שגעה. לכן, מישהו באמת חכם, באמת חכם, הוא רואה את החיים של שרה, והיו חיי שרה, היא מתה בפרשה. מה אתה אומר, והיו חיי? איזה חיי? אבל היא מתה, צריך היה להגיד, ותם עוד שרה. מה זה חיי שרה? פרשת ויחי יעקב, אבל הוא מת בפרשה. מה אתה קורא לפרשה ויחי? הוא מת. עכשיו, כשמת, הוא מתחיל לחיות. הילודים למות והמתים לחיות. עכשיו יצאה לאור באור החיים לקבל את השכר על כל המסירות נפש ועבודת השם והנפשות שהיא עשתה והאוכל שהיא הכינה. עכשיו היא תקבל את זה. לכן ויחי כשהיא מתה. איזה הספדים הספידו עליה? אישה צנועה, היש שרה באוהל. איזה הספדים הספידו עליה? הייתה צדיקה, ענן קשור. תראו איזה צדיקה הייתה אשתי. תראו את הברכה של הפת. הנה אני עושה עכשיו לחם. בקושי שתי חלות אני מוציא. זאת היא הייתה עושה לחם, 100 לחמניות הייתה מוציאה לך פה. מגישה, אני יש לי 20 עבדים, היא לא היא עשתה זאת עם מה ש-20 עבדים לא מצליחים לעשות. זה השבח של אשת חיל האמיתית. שהקדוש ברוך הוא מברך את מעשי ידיה. אשת חיל מי ימצא? וכל פעם אני אומר לכם, שאתה בערב שבת צריך לשיר את זה, בשמחה, בגיל, ברננה, שבח אותה. אשת חיל מי ימצא? ורחוק בפנינים אחרא. יש אחד שר את זה, יש את חייל, מי ימצא, תראה אם הנפלתי, מי ימצא, אי אפשר למצוא. צריך לברך אותה, יש את חייל, מי ימצא. אני תמיד אומר, החלק הכי חשוב, שלשים איזה דגש לגברים, שהוא אומר, ואת עלית על כולנה, לעשות לה ככה תררם ליד הילדים, ואם יש אורחים בכלל, היא מתנפחת מזה, הרי אין לה משלה כלום, היא צריכה לקבל קומפלימנטים. אז אתה אומר, מים אחרונים חובה, לא? אז תיתן, מים אחרונים. אז אתה בא, ואת עלית על כולנה. צריך ככה לנפח אותה, לא משנה, אם היא לא יודעת לבשל, אז הוא יכוון, את עלית על כולנה, שאת לא יודעת לבשל. את עלית על כולנה, שאת מעצבנת אותי יותר מכולם. את עלית על כולנה, מיררת לי את החיים. לא משנה מה, אבל את עלית על כולנה. מותר לעשות את עלית, תעשה לה ככה, תררם, ככה צריך. וגם הוא צריך קומפלימנטים ממנה, ואז יהיה הרמוניה. יהיה הרמוניה. זה היה אברהם אבינו, זאת הייתה שרה עמנו, אנשים ענקיים, אנשים גדולים, אנשים שהיו מוסרים את הנפש שלהם עבור הכלל, עבור קידוש שם שמיים בעולם. ואנחנו חייבים ללמוד מהם. הרי איך פתחתי את השיעור? זה לא סתם ספר כתוב, אלא זה תורה על מלשון הוראה ללמד אותנו את הדרך שנלך. זה התורה שמלמדת אותנו, אמן, אסמל, פני ימינה, פני פניית פרסה, זה התורה. ואם אנחנו כל שנה עוד הפעם קוראים את הסיפור על אברהם ועל שרה, יש איזה נקודות אופי באישיות שלהם שאנחנו צריכים לקחת לאישיות שלנו. שאנחנו צריכים להשקיע את עמלנו אלו הבנים כמו שאברהם ושרה מסרו את הנפש שלהם על יצחק וגירשו את הישמעאלי מהבית. גרש בן העמה הזאת ובנה כי לא יירש בן העמה הזאת עם בני יצחק. גרש! למה גרש? תגידי סלק. למה גרש? גרש אותיות רגש. היה קשה לו לסלק. הרגשות שלו היו קשורים מאוד בישמעאל. מי עשה אותו אבא? ישמעאל עשה אותו אבא, לא יצחק. לכן, מי שרואה את כל, את כל האיש האדיר הזה, אברהם אבינו, ואת האישה הנפלאה שעמדה לצידו, ושתיהם עמדו בעוז, בנחישות, בתושייה, לקדש שם שמיים בעולם, עם מסרות עצמם על כלל, כלל הציבור, בשביל לקדש שם שמיים בעולם, אז כל אחד שיקח את זה על החלקת אלוקים הקטנה שלו, וינסה גם הוא לתקן את עצמו, שלא יהיה פגמים באישה וכל שכן בילדים, כי זה הכל המראה שלך, ינסה להסתכל מה, כל אישה תסתכל על עצמה, מה אחריתי, מה יספידו עליי. גם אדם מסתכל לראות, מה יספידו עליו, ותצחק ליום אחרון. ביום האחרון צוחקים ורואים מי זה הבן אדם האמיתי. אז יהי רצון שקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. מי שרוצה ספרים שלנו על התורה וגם שוטים ו-USB נמצא בחוץ, אצל אמנון, קדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה.